אני רוצה, כמו שדני באמת נתן לי את ההקדמה, אני לא יודע אם הוא יודע עד כמה הוא חיוון בהקדמה הזאת מבחינת ניבה ולא ידע מה ניבה, למרות שזה לעבר, עד כמה באמת הרעיון של השיעור הזה התגלגל אצלי בזמן הצו 8, בזמן השיעות במלחמה, בזמן השיעות יחד עם חיילי צבא הגנה לישראל. דני מצפצף? כן, כן, אני מרגיש כאילו אני עובר בגלי מתכת. קוצב לי, השעון, החגורה. ובאמת השיעור הזה התברר תוך כדי הדברים. אני רוצה לשתף אתכם במחשבות, בנקודה. אני רוצה שננסה לברר את תפקיד המלחמה לא מבחינה צבאית, אלא מה המלחמה אמורה לעשות לנו מבחינה רוחנית. למה זה אמור להוביל אותנו? איזה ברור פנימי זה אמור להנחות אותנו? המלחמה אמורה ליצור תהליך בעם ישראל. בוודאי המלחמה היא לא אידיאל. בוודאי המלחמה זה דבר שאנחנו שואפים לברוח ממנו, ואנחנו מצווים על כל עיר שיוצאים עליה למלחמה, גם במלחמת מצווה, מצווים קודם כל לקרוא עליה לשלום. ואם מוכנה, אז מתקדמים הלאה בתהליך האלוקי בלי מלחמה, על ידי שלום. שלום זה אומר שהם מקבלים שבע מצוות בנוח, שלום זה אומר שהם מקבלים את מרות עם ישראל. אבל יש מציאות שהתהליך האלוקי נכפה על ידי מלחמה. כמו שאומרת הגמרא לגבי תהליך הגאולה, בשביעית מלחמות, במוצאי שביעית, משיח בא. אומרת הגמרא, אם כך, אז למה אומרים גאל ישראל בשביעית, אם שביעית זה מלחמות? עונה הגמרא, מלחמות, נמי, גאולי. זה גם חלק מהגאולה. אבל מה זה אמור לעשות? הרב קוק כותב באורות, לא אורות המלחמה, באורות, יש פסקה שעוסקת במלחמה, ככה היא נקראת, בניתוח של מלחמת העולם הראשונה. מסביר הרב קוק למה יש כל כך הרבה מלחמות באירופה. למה יש כל כך הרבה דם באירופה? מה קורה לתהליך הזה? אומר הרב קוק, הכבישה המוסרית, אני קורא מקום מספר אחד, שעל פי התרבות החולונית, מלשון חול, ששלטה הרבה על העמים, העיקה על ליבם, והרבה מידות רעות, חולאים וכספונות, נצברו במעמקי נשמותיהם, והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים וגדולות האכזריות, הנהותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. יש סיפור ככה שכומר ורב נפגשים. אומר הכומר לרב, איזה מין אל יש לכם? אתם כל הזמן מדברים על אל נקמות השם, אל צבקות השם. איזה מין אל יש לכם? אל אכזרי. תראו אותנו, הנצרות, האל שלנו, זה אל האהבה, אל השלום, אל החיבה, וכו' וכו'. אומר לו הרב, אתה יודע מה ההבדל בינינו לביניכם? אנחנו, יותר נכון, אתם, נתתם לאל שלכם את כל התוארים של אהבה ושלום, ושמרתם לעצמכם את כל התוארים של מלחמה ואכזריות. אנחנו עשינו ההפך. נתנו לאל שלנו את כל התארים של מלחמות ונקמות וצבאות, והשארנו לעצמנו לחיות על פי אהבה ועל פי שלום. אך ההבדל בין הנצרות לבין היהדות. הנצרות נושאת על דגלה שלום ואהבה, ובפועל מה קרה? אכזריות עצומה, מלחמה, רצח, אונס, דם שנשפך. אומר הרב קוק, למה זה קרה? מכיוון שבאה הנצרות וניסתה להכיל איזשהו ערך מוסרי אידיאלי על עם ברברי. והעם הברברי קיבל את זה, בסדר. אמרו לעם הברברי, תשמע, אתה לא רוצח יותר סתם. אתה לא אונס סתם ברחוב. בסדר, קיבל. אבל בפנים לא השתנה שום דבר. בפנים בנפש, זאת הייתה עדיין נפש ברברית. ואז כל הזמן הנפש רוצה להתפרץ החוצה. כל הזמן הנפש רוצה להוציא את הכוחות האמיתיים התמונים בה. מתי היא מצליחה לעשות את זה? צריך מדי פעם לתת לה פתח מילוט. שמה הוא? מלחמה. לכן העמים האירופאים היו צריכים כל כך הרבה מלחמות. כי הכריחו אותם, על ידי המוסר הנוצרי, להתנהג בצורה שלא מתאימה לפנימיות הנשמתית שלהם. זה לא נכון, זה לא המוסר שלהם. אז הם התנהגו ככה. הם קיבלו את הנצרות. למה? כי בחוש הם הרגישו באמת, לא צריך לרצוח סתיו. אז הם לא רצחו. אבל כמה זמן אפשר להתאפק מלעשות את הטבע האמיתי שלך? שנה, שנתיים, שלוש, דור. בשלב מסוים זה מתפרץ. וזה מה שאומר הרב, הכבישה המוסרית, מלשון כובש את יצרו, ששלטה הרבה על העמים, העיקה ליבה, והרבה מידות רעות, חולאים וקצפונות, נצברו במעמקי נשמותיהם, כי כבשו אותם. איפה הם יוצאים החוצה? והם יוצאים מחרצובותיהם על ידי המלחמות רבות הדמים, הגדולות, האכזריות, הנאותה יותר לטבעם הבלתי מזוקק עדיין כעת. כלומר, מה בעצם מתאים יותר להתנהגות האמיתית שלהם? זאת המלחמה. ההתנהגות המוסרית היא בעצם מלאכותית, היא לא טבעית נפשית. כלומר, שהמלחמה מבררת מבחינה מסוימת מה יש לך בפנים. המלחמה מוציאה החוצה את הפנימיות של האדם. ואנחנו רואים את זה, לא צריך יותר מדי חוש כדי לראות את זה. איך אדם מתנהג בזמן צרה, בזמן של קושי. המלחמה מוציאה את הפנימיות. זה מה שהיא עושה גם לעם ישראל. זה מה שהיא עושה גם לעם ישראל, זה חלק מהתפקיד של המלחמה, לעורר, לברר את הפנימיות הישראלית, הנשמתית הישראלית, וזה גם המבחן. ואנחנו רואים את זה בחברה הישראלית, איך החברה הישראלית פתאום מוציאה אותו משפט כל כך נכון אבל כל כך עצוב, שאנחנו יודעים למות ביחד אבל לא יודעים לחיות ביחד. במלחמה פתאום הכל הטוב הנשמתי יוצא החוצה. ולכן תהליך הבירור הזה צריך להעשות גם בעם ישראל. ולכן כותב הרב אותה פסקה, אבל לפני כן, כשיש מלחמה גדולה והעולם מתעורר כוח משיח. את הזמיר הגיע, הזמיר הריצים, הרשעים נכחדים מן העולם והעולם מתבשם וכל התור נשמע בארצנו. למה? כי כוחות האמיתיים, הפנימיים, יוצאים החוצה. יש התבררות, התבררות רוחנית. זה אגב אחת מן המשימות שאנחנו צריכים לקחת אחרי המלחמה הזאת. החברה הישראלית לוקחת, אבל חשוב שהיא לא תיקח רק את הבירור הטכני. מי אשם בזה שלא היה מים ביום הראשון? זה בירור טכני. אלא מי אשם בבעיה של הרוח? זה הבירור שצריך לעשות. ואחר כך, כתום המלחמה, מתחדש העולם ברוח חדש. רגלי משיח מתגלים ביותר. ולפי ערכה של גודל המלחמה בכמותה ואיכותה, ככה תגדל הציפייה לרגלי משיח שבה. כלומר, לפי העוצמה של הבירור שהמלחמה גורמת, ככה העולם מתקדם. עוד קומה. יש עוד דברים שגורמים להתקדמות הזאת של העולם. הרב מונה למשל את מיטת הצדיקים שמחפרת על העולם. אבל חלק מן הדברים זה הבירור. זה ההתקדמות. שהמלחמה דוחפת אותך, מכריחה אותך, מבחינה מסוימת שמה אותך בפינה. בוא נראה מה יש לך בפנים. אצל אומות העולם אנחנו רואים מה זה הוציא החוצה. אצל עם ישראל זה אמור להוציא את הנשמה הישראלית וגדולתה. זה מה שהרב כותב, מקור מספר 3, מתגלה בכנסת ישראל צבעה העצמי, המהות העצמית שלה. הולכים הכוחות ומתפתחים. הולכת ושבה לה החוכמה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. הולכת האומה ונבנית, מתקנת היא לגאולתה, גאולת עולמים. פורחת היא ביפעת תפארתה. קשה לי לנסות ולתרגם ולהוסיף מילים. זה מה שאנחנו צריכים להוביל בעם ישראל. את ההתרוממות הזאת. אני רוצה להתמקד במידה אחת שהרב מונה פה, הולכת ושרה לה החוכמה, הגבורה, היושר והטהרה הפנימית. אני רוצה לעסוק בגבורה. מה זאת הגבורה הישראלית שצריכה להתגלות ולצאת ולהתרומם ולהזדקך מתוך המלחמה? והגבורה, אני חושב, לא רק בהרגל שלנו, הגבורה זאת התכונה הכי חשובה במלחמה. להיות גיבור, לקבל צלש, להיות מסוגל להילחם בגבורה. כאשר התורה פותרת אנשים מהמלחמה, מי האיש הירא ורך הלבב? מה זה? זה האנטיתזה לגיבור. תכף נראה באיזה מובן זה האנטיתזה לגיבור, כי מי זה הגיבור הזה? אבל זה האנטיתזה לגיבור. כלומר, התכונה שאנחנו צריכים לברר, לרומם, להוציא מן הכוח אל הפועל במלחמה, זאת הגבורה הישראלית. אבל מה זאת הגבורה הישראלית? מה זה גיבור? המשנה באבות דנה בזה. דנה אומר בן זומה, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם, שנאמר מכל מלמדי השכלתי. איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו, שנאמר, טוב ערך אפיים מגיבור ומושל ברוחו מלוקד עיר. איזה הוא עשיר השמח בחלקו, שנאמר, יגיע כפיך כי תאכל אשריך וטוב לך. אשריך בעולם הזה וטוב לך על העולם הבא. אני רוצה לפתוח ברישה של המשנה, את העומק של ביאור המשנה הזאת למדתי מהרב אלישע וישליצקי. בן זומה אומר, איזה הוא חכם הלומד מכל אדם. לכאורה פשוט, ברור, איך אדם יהפך להיות חכם? אדם יגיע לאוניברסיטה, יגיד, אני רוצה להיות חכם, אבל לא רוצה לשמוע אף הרצאה, הוא לא יצליח להתקדם הרבה. זה ברור, תלמד, תאסוף ידיעות, כמה שיותר, מכל אחד. ברור, אתה רוצה לגדול, להיות חכם, זאת הדרך. זה כמו שיגידו, איזה הוא עשיר? זה שמרוויח בכל הזדמנות. זה ברור, אחרת איך הוא יהיה עשיר? אבל בוא נשים לב למילים. איזה הוא חכם הלומד מכל אדם? אומר הברטנורה במקום, מה זה הלומד מכל אדם? אף על פי שהוא קטן ממנו. נו, אז מה? מה זה מעיד זה שאתה לומד ממי שקטן ממך? שכיוון שאינו חס על כבודו ולומד מן הקטנים, ניכרים הדברים שחוכמתו הוא לשם שמיים, ולא להתייער ולהתפאר בה. שנאמר, מכל מלמדי השכלתי, וסייפה דקרא, המשך הפסוק, כי עדותיך שיחה לי, כלומר, הייתי לומד תורה מכל מלמדי, ואפילו מן הקטנים ממני, ולא הייתי חושש לכבודי. למה? כי מה הייתה המטרה שלי? לא אני. אלא המטרה שלי הייתה לשם שמיים בלבד. הנקודה של להיות מסוגל ללמוד מכל אדם, זאת לא מסוגלות טכנית של לאסוף ידיעות גם מכל אחד. זאת מסוגלות של להגדיר לעצמך מה היעד, ולהבין שהיעד זה לא אני. היעד זאת החוכמה בפני עצמה. היעד זה לא אני שיקרא חכם. איזה הוא חכם? היה אפשר בימינו לכתוב איזה הוא חכם? אני אקרא חכם. כגון פרופסור, דוקטור, אדמור, שליט, הגאון, מפוצץ ערים וכו' וכו'. ככל שהשנים עוברות, התארים גדלים. פעם היה רשום צעיר, זהו. שמעיה ואבטליון. היום זה כבר אני יודע שלפעמים שאנשים שמפרסמים מודעות עם רבנים, הם כבר מסתבכים. איך אתה מאזן, איך אתה מכניס את כל התאר, איך אתה מאזן גם בין זה לבין זה? למלא את הדף. התואר הרי זה הוא חכם, הוא לא תואר שמתחיל בי. הוא תואר שמתחיל בחוכמה. הוא תואר שמתחיל מחוץ אליי. שמתחיל ברצון שלי להידבק בחוכמת האמת. ואז אם הרצון שלי הוא להידבק בחוכמת אמת, אז לא אכפת לי הכבוד שלי. הכבוד שלי הוא לא קשור בכלל פה לעניין. אני לא חכם כדי שיאמרו שאני חכם. אני חכם כי אני רוצה להידבק בחוכמה. אני חכם כי אני רוצה להידבק בשם השם. זאת החוכמה. והמשוואה הזאת, שבן זומה בונה לנו, היא המשוואה גם על הגיבור וגם על העשיר. כי מה אומרת המשנה? היסה הוא גיבור הכובש את יצרו. למה לאדם לכבוש את יצרו? למה? יש שתי אפשרויות. אפשרות אחת, שאדם יכבוש את יצרו מסיבות תועלתניות. למשל, כמו שמופיע במדינה של אפלטון, שאם כולנו נהיה גנבים, לא יהיה כיף לחיות. הרי אני אגנוב ממך, מחר אתה תגנוב ממני. אז בואו נוותר כולנו על הגניבות, כדי שנחיה יותר בנוח. זה לא כיבוש היצר. זה ניצחון של יצר אחד על יצר אחר. כלומר, בין לתת ליצר הגניבה לשלוט, לבין יצר החיים, אני מעדיף את יצר החיים, אז בואו, זה לא כיבוש היצר. כיבוש יצר זה לומר רגע, על פי מה אני מודד מה אני עושה? לא על פי הסובייקטיביות שלי, אלא על פי האמת האלוקית. אני כובש את יצרי בלי להסתכל מה יוצא לי מזה. אני כובש את יצרי כי יש אמת שהיא מחוצה לי. איזה הוא גיבור? מי שבעצם בונה את אמות המידה שלו, את אמות המוסר שלו, את ההחלטה על מה הוא נלחם, על מה הוא מקריב את חייו. כי לכבוש את היצר זה יכול להיות גם יהרג ובל יעבור. אדם יכבוש את היצר וימות ולא יבוא על אשת איש. למה אתה עושה את זה? כי אתה מבין שהגבורה היא לא אני, הגבורה היא ההידבקות לאמת האלוקית. כלומר שהגבורה כמו החוכמה היא היציאה מהפרטיות שלי וההידבקות במשהו הרבה יותר גדול. וההידבקות באמת האלוקית. זאת הגבורה. זאת הגבורה ביום יום, איזה הוא גיבור הכובש את יצרו ביום יום. למה אתה כובש את יצריך כל שעה ושעה? כי אתה נצמד לאמת הרבה יותר גבוהה. וזאת הגבורה הנדרשת מאדם היוצא למלחמה. זה מה שהרמב״ם כותב, מקום מספר 6. מי האיש הירא ורך הלבב כמשמעו. מה זאת אומרת כמשמעו? כפשוטו, הוא ירא ורך לבב. לא, אבל מה זה אומר? שאין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה. למה? למה לאדם אין כוח לעמוד בקשרי המלחמה? הרי הרמב״ם הוא זה שאומר, ראוי לו לאדם להיות צדיק כמשה רבינו, או רשע כירובם. כלומר, לא יכול להיות שגנטית נולדתי בלי יכולת להילחם. הרי עובדתית, אנחנו יודעים שגם האדם הכי רחרוכי, הכי אנטי-לוחמני, אם פתאום יעמידו בסכנה את הילדים שלו, אז הוא יגלה בתוכו כוחות עצומים. תמיד שומעים על כל מיני תיאורים שאדם שניצל מאסון והציל את ילדיו, והוא אומר, הצלחתי, לא יודע, להרים את שלושת הילדים על יד אחת, מאיפה הבאת את הכוחות הללו? לא יודע. זה תמון. אז למה פתאום אותו אחד אנחנו לא אומרים לו, תוציא אותם החוצה? כי יש פה בעיה יותר עמוקה. כדי להבין את הבעיה היותר עמוקה, בוא נמשיך ברמב״ם. אומר הרמב״ם, אין בליבו כוח לעמוד בקשרי המלחמה, אז הוא הולך הביתה. אבל השני, זה שנלחם, ומאחר שיכנס בקשרי המלחמה, יישען על מקווה ישראל ומושיעו בעצרה, וידע שעל ייחוד השם הוא עושה מלחמה, וישים נפשו בכפו ולא יירא ולא יפחד ולא יחשוב לא באשתו ולא בבניו, אלא ימחה זיכרונם מליבו ויפנה מכל דבר למלחמה. מה זה החייל הגיבור? זה זה שקודם כל מבין, אני לא נלחם בשבילי, אני נלחם על ייחוד השם. זה לא אני, זה לא אני קובע את אמות עמידה בעולם, את סיבות המלחמה בעולם. דבר שני, הוא עושה סוויץ', יוצא מתוך האני הפרטי שלו, שוכח את אשתו, את ביתו, את ילדיו, ועולה במדרגה לעם, לאמת האלוקית המוחלטת. זה התהליך שבן זומא אומר שאדם צריך לעשות. אתה רוצה להיות חכם? תדבק בחוכמה, לא במסביב, לא באני. אתה רוצה להיות גיבור? איזה הוא גיבור? הכובש את יצרו ויוצא. כמו שהרב פילבר אמר, השוויית הרצון. אתה לא במלחמה בשביל הרצון הפרטי שלך, אלא בשביל הרצון האלוקי. תכף נראה שכשעושים מלחמה בשביל הרצון הפרטי, פה מתחיל כל הבעיות. פה מתחילות כל הבעיות, הן הצבאיות אבל הן המוסריות. היציאה למלחמה דורשת גבורה של לצאת מהאני הפרטי ולעלות מדרגה. לפני כמה ימים ביקשו ממני לבוא לדבר פלוגת המילואים שפה ביקיר. התקשר אחד מחיילי המילואים, אמרתי, שמע, אצלנו בפלוגה עושים ערבי תרבות. אז החילונים הביאו קוסם, הביאו סטנדאפיסט, אנחנו ביקשנו שיביאו רב. אמרתי שאני מקווה שהם לא חושבים שאני גם מצחיק וגם עושה ניסים, שביל הזה הביאו אותי. טוב, באתי להרצות בפניהם, שאלתי אותם, על מה אתם רוצים את ההרצאה? שאלתי אותו חייל, הוא אמר לי, אנחנו רוצים שתיתן הרצאה על מוסריות במלחמה. זה טוב. אני אשתדל. באתי, ומאוד מהר גיליתי שמה שהחבר'ה ציפו, שההרצאה תהיה אוסף של משוואות. משוואות כדלקמן. שתי סקנות ומאחור המחבל שווה יריעה. ילד מעל ראש של זקן, מתחת למחבל, וכהנה וכהנה דוגמאות. והם הבינו שזה לא מה שאני עומד לתת להם. כי מה שאני ניסיתי לומר להם, זה שהבעיה המוסרית, בסוף הדרך, הבעיה המוסרית שבכוונת של הרובה, לא מתחילה שמה. היא מתחילה הרבה הרבה לפני כן. היא מתחילה מי יוצא למלחמה, הגיבור או האיש הירא ורך הלבב. שההבדל ביניהם הוא למה יצאת למלחמה. מסיבה פרטית שלך או מסיבה של אמת אלוקית. כי השלב הבא יהיה מי מגדיר את האויבים שלך. אתה מגדיר את האויבים שלך או זאת מלחמה על ייחוד השם והשם קובע מי האויבים שלך. מי מחליט על מה אתה מוסר את נפשך? אני שאלתי אותם, לכולנו ברור שאנחנו מוסרים את הנפש כדי לא למות. זה מין חשבון מתמטי לא הגיוני, אני מת כדי לחיות, אבל בסדר, לכולם ברור, מת לחיות. שאלתי אותם, אבל על איזה ערך, לא של חיים אנחנו מוכנים למות. האמריקאים מוכנים למות על ערך החירות בעולם. לשלוח איזה חייל אמריקאי שאף פעם לא יצא מארצות הברית, לשלוח אותו לאפגניסטן, לעיראק. הוא מת, למה על חירות בעולם? מה הערך שאנחנו מוכנים? ענה לי אחד מהחבר'ה, אני אגיד לך את האמת, אני, הערך שלי זה תל אביב. אמרתי לו, מה זאת אומרת הערך שלך זה תל אביב? הוא אומר, אני, לא מעניין אותי שום דבר, מעניין אותי מה קורה אצלי בבית, בתל אביב. זה הסיבה היחידה שאני מוכן ללחם. הוא אגיד לך, אני אגיד לך את האמת, אני קצת תקוע פה ביקיר. אני לא מבין מה אני עושה פה. זה הירא ורך הלבב. או כמו אותו ביטוי. אברימי, אתה מרשה לי כל פעם לפרסם את הביטוי שלך. שהעיקר זה האספרסו בבוקר. האם יש לי את האספרסו מחר בבוקר או אין לי? אך המקובל במקום עבודתו. כמה מניות, תיקה מניות. טוב, תראה, יש גם אינדיבידואליסטים תפרנים, שאין להם מניות, שיש להם רק אספרסו. וכאלה שאפילו את זה, יש להם רק קוסנס, בלי מכולת אספרסו. כלומר, השאלה המוסרית לא מתחילה במפגש עם הזקן, עם הילד. זה לא שמה. זה האם שיצאת למלחמה, יצאת בתור גיבור, או בתור איש הירא ורך הלבב. כלומר, השלב הבא שיגרור את ההגדרה הזאת של הגבורה, תהיה המוסריות. כי בעצם הגבורה והמוסריות הם היינו הך. כי יש מציאות שאתה תתגבר על היצר הפרטי שלך, על המוסריות הפרטית שלך, שאומרת לך, אל תפגע בהם. והגבורה תכבוש את היצר הזה, ותחליט על פי מה שהאמת האלוקית אומרת לך, ותצא למלחמה, כי הוא האויב שלך. ויש מציאות הפוכה. שאתה תגיד, הוא האויב שלי, אני רוצה להרוג אותו. והאמת האלוקית תגיד לך, תכבוש את היצר שלך. אל תהרוג אותו. זה הגבורה הישראלית שצריכה לצאת מהמלחמה. גבורה ישראלית שמבטא את המוסריות האלוקית. מקום מספר 7, המדרש עושה השוואה מאוד קשה ומתאר מציאות שדורשת ברור מאוד גדול. על הפסוק ויצא הראשון אדמוני, שזה עשיו, אומר המדרש, אמר רבי אבא בר כהנא, כאילו שופך דמים. עשיו היה אדמוני, כאילו שופך דמים. לא שומעים, אני אחזור לדבר כמו בשבת. בשבת אני מסתדר בלי רמקול, אז אפשר... שומעים או שאני צריך לחכות? שומעים? בסדר. אמר רבי אבא בר כהנא, כאילו שופך דמים. זה פשוט לנו על עשיו. עשיו הוא כאילו שופך דמים. אבל המדרש ממשיך ואומר, וכיוון שראה שמואל את דוד אדמוני, נכתיב, שלח ויביאהו והוא אדמוני, נתיירה. ואמר, אף זה שופך דמים כעשיו. שמואל הולך לבית אישי ורואה את הבנים. וכל אחד נראה יותר גיבור ויותר עושה חיל. אבל השם אומר לו, המדד זה לא מה שאתה רואה. כי רק השם בוחן כליות ולב. ואז מביאים את דוד. ושמואל מסתכל על דוד בחיצוניות. והוא נבהל. דוד אדמוני כעשיו. שופך דמים. אמר לו הקדוש ברוך הוא, יש תוספת. הוא אדמוני אבל עם יפה עיניים. עשיו מדעת עצמו הוא הורג, אבל זה מדעת סנהדרין הוא הורג. הגבורה של דוד מתחילה בכך שאת אמות המידה המוסריות לא אני קובע. מי קובע? סנהדרין. יש לו כוח כעשיו. יש לו כוח להרוג. יש לו כוח לשפוך דמים. מלחמה זה לא דבר יפה. במלחמה יש זוועות. אף אחד מאיתנו לא קל לו לראות את כל ההרס ולראות פליטים רצים. הבעיה שהתקשורת מנסה שיהיה לנו עוד יותר קשה. כדי שנתעוות מוסרית. מכיוון שאם אתה שם בעיני רוחך, אם יפה עיניים, זה לא אני קובע מה מוסרי או לא. זה לא על פי התחושה הפנימית האינדיבידואלית שלי, אלא זה על פי סנהדרין, על פי צו אלוקי שבו אני יוצא להילחם על ייחוד השם, אז הכל נראה אחרת. דוד המלך קיבל את התכונה הזאת מיעקב. שיעקב לובש את בגדי עשיו, ואז הידיים ידי עשיו. אבל הכל, כל יעקב. מי שקובע מתי משתמשים בידיים? הכל שקובע מתי ידי עשיו באות לידי ביטוי? הכל כל יעקב. ההסתכלות הזאת של אם יפה עיניים, זאת הסתכלות שהיא אנטיתזה לתרבות המערב. המלחמה המערבית המודרנית נמדדת על פי החיצוניות. איך אנחנו מחליטים מה מוסרי או לא מוסרי? איך אנחנו מחליטים האם זה מוסרי לראות על בית שיש שם מחבל אבל יש שם גם ילד? על פי החיצוניות. איך שזה נראה מבחוץ. לא על פי אם יפה עיניים. לא על פי ההסתכלות היותר פנימית של המוסר האלוקי. מקום מספר 8 מתאר מפגש מאוד מיוחד בין שמעון הצדיק. שמעון הצדיק הוא זה שעומד בפתח ארץ ישראל ומנסה לעצור את כניסתה של תרבות המערב, את כניסתה של תרבות יוון. הוא זה שעומד פה באנטיפטרוס ועוצר את אלכסנדר מוקדון מלהיכנס לארץ ישראל. מספיק שהוא עומד. אלכסנדר מוקדון יורד ממרכבתו ואומר, דמות דיוקנו נראיתה. זה מספיק. אלכסנדר מוקדון עומד ועוצר ולא נכנס לארץ ישראל מפני שמעון הצדיק. שעוצר את הרוח הזאת של החיצוניות, של הגוף, של תרבות המערב מלהיכנס לארץ ישראל. התלמוד הירושלמי מתאר מפגש בין שמעון הצדיק לבין נער שבא להקריב קורבן אשם של נזיר. אומר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר. למה? הסבר אחד, מכיוון שהוא פחד שקבלת נזירות היא לא בלב שלם ואז הקורבן הזה הוא בעייתי. אבל הסבר אחר הוא שכל מהות הנזירות יכולה מאוד מהר להפך לעניין חיצוני. בוא נגדל שיער, נראה. מבחינה חיצונית אני נראה צדיק גדול. אני נראה נזיר. מה קורה בפנים? שום דבר. זה רק חיצוני. לכן אמר שמעון הצדיק, מימי לא אכלתי אשם נזיר. אני לא רוצה להתעסק עם הדבר הזה. כי זה בקלות יכול להתגלגל לתרבות המערב. אלא אחד, פעם אחד, עלה אליי אדם, ומופיע גם בתור נער, אחד מדרום וראיתיו אדמוני עם יפה עיניים. אדמוני עם יפה עיניים. כדוד המלך. מלא בכוח של חיצוניות, מלא בכוח של עשיו, אבל עם עוד משהו. עם יפה עיניים. וטוב רואי וקבוצותיו מסודרים טילי טילים. טלטלים יפים, ג'ינג'ים. אמרתי לו, בני, מה ראית להשחית את השיער הנאה הזה? שהרי הנזיר צריך לגלח את כל שערות ראשו. ונם לי, רבי, רואה הייתי בעירי, והלכתי למלות את השאוב מים, וראיתי את הבבואה שלי בתוך המים. הוא פחז יצרי עליי, הוא ביקש להבידני מן העולם. אמרתי לו, רשע, אתה מפחז בדבר שאינו שלך. עליי להקדישך לשמיים. הרקנתיו בראשי ואמרתי לו, בני, כמותך ירבו עושי רצון המקום בישראל. מה מיוחד בנער הזה? שזה לא חיצוני. זה אומנם כוח חיצוני. זה אומנם כוח חיצוני שבא מאדמוני. אבל עם יפה עיניים. מה שמניע אותו זה המנוע הפנימי. מה שמניע אותו זאת האמת האלוקית שבוקעת מתוך נשמתו ועל פיה הוא מחליט איך להתנהג. הדרך לבנות את המוסר האלוקי, את הגבורה האלוקית, זה להתנתק מן ההסתכלות החיצונית. זה להתנתק מן ההסתכלות שבוחנת את הדברים המוסריים על פי הסתכלות של עכשיו במובן החיצוני. אלא ללכת ולהתעלות קומה אחת מעל קומה אחת שבה אתה נלחם על ייחוד שם השם בעולם. שבה אתה נלחם מתוך זה הורג על פי סנהדרין, ולא הורג על פי עצמו. ואני חושב שהדוגמה הכי קשה שחזל מביאים, שזאת הדוגמה שמתוכה אנחנו מכירים את המשפט הקשה הזה, והכל כך לצערי רלוונטי בימינו, שכל המרחם על האכזרים, סופו להתאכזר על רחומים. מאיפה זה מגיע? איפה המשפט הזה מגיע? איך מגיע עיוות מוסרי כזה? מגיע כאשר הגבורה היא גבורה על פי העניין שלי. כאשר המוסר נבחן על פי מה שנראה בעיניי כמוסרי, על פי ההסתכלות החיצונית. ומי נופל בדבר הזה? מקום מספר 9 אומרת הגמרא, הירב בנחל אמר רבי מני על עסקי נחל. בשעה שאמר לו הקדוש ברוך הוא לשאול, לך, והקיטה את המלאק, עשה חישוב שאול, חישוב מוסרי. ומה נפש אחת אמרה תורה, אבי עגלה ערופה? כל הנפשות הללו על אחת כמה וכמה. ואם אדם חטא, בהמה מה חטאה? ואם גדולים חטאו, קטנים מה חטאו? יצאה בת קול ואמרה לו, אל תהי צדיק הרבה. אל תהי צדיק שמתחיל בעצמך. אל תהי צדיק במוסריות של העיניים שלך. תהיה גיבור. שגם כאשר נדמה לך בעיניים שלך שזה לא נכון, תעלה מדרגה. תעלה מדרגה של איזה הוא גיבור הכובש מיצרו והולך החוצה לאמת האלוקית. ולא לאמת הפנימית שלו. ואיפה ההוכחה עד כמה זה נתעוות? ובשעה שאמר לו שאול לדואג, סוב אתה הופגע בכהנים, יצא בת קול ואמרה לו, אל תרשע הרבה. על מה הוא הרג את נוביר הכהנים? אולי סייעו לדוד המלך. אגב, דואג מה הוא? אדומי. צאצא של מי? של עשיו. העיוות הזה של עשיו, שהוא הורג על פי עצמו, בניגוד לדוד המלך, שהוא הורג על פי סנהדרין, מתדרדר למציאות שעל עמלק אתה חס, ועל נוביר הכהנים אתה לא חס. מציאותית יכול להיות שגם אנחנו בעיני רוחנו זה היה נראה, זה ציבור של ילדים, נשים, וזה כהנים נראים כולם בחורים, חסונים, חיילים. אבל מי אתה כדי להחליט על המוסר? כשאתה מחליט על המוסר מתוך עצמך זה יגרום לעיוות. כשאתה מחליט על המוסר מתוך עצמך אז אתה מגיע לזה שתואר הנשק הוא רק לפי האויב. ואז חיילים נהרגים כדי לא להרוס בתים, כי אולי יש שם אנשים שעוד נשארו למרות שכבר הודיעו להם לצאת מהבתים. כי המוסר נבחן על פי החיצוניות. הגבורה הישראלית היא לדעת לצאת מתוך עצמי. לא אני מחליט, לא בתוכי האמת, היא מחוצה לי. כמו חכם שמסוגל ללמוד גם מן הקטן, מכיוון שהוא יודע, הקטן הזה יש לו כרגע אמת, מה אכפת לי מה הוא? אני רוצה להידבק באמת. זאת ההידבקות גם למוסר דרך הגבורה הזאת. שאתה מחפש את המוסריות לא על פי עצמך, ובוודאי לא על פי העיתונות העולמית. אלא על פי האמת האלוקית. כי אם לא, חייך וחיי ראשך, אתה תדרדר אחר כך. אתה תדרדר אחר כך ואתה תשלם ואתה בעצם תתאכזר על רחומים. אנחנו מבינים את זה אחר כך. לפעמים במחיר כבד מאוד. והתהליך צריך להיות על פי שמעון הצדיק. להתחיל ולהתנתק מן ההסתכלות החיצונית. ולחדור להסתכלות של עם יפה עיניים. וזה גם לכיוון ההפוך. לפעמים אתה בתוכך חושב שצריך להרוג, ובאה האמת האלוקית ואומרת לך לא. כמו אותה גמרא במסכת ברכות, על הנה ובריוני דהב ובשביבותי דרבי מאיר. רבי מאיר היה גר בשכונה לא מוצלחת. ראיתי פעם הסיפור שהגיע אדם לגן עדן. אדם גוי, אומר לריבונו של עולם, תשמע, החלוקה שלך של הארצות היא קצת לא הוגנת. לעם ישראל נתת ארץ זבת, חלב ודבש, ארץ חיטה ושעורה, תראה איזה ארץ נתת להם. אני באתי מאפריקה, מה נתת לי? זה לא הוגן. אומר לו הקדוש ברוך הוא, זה נכון, נתתי להם ארץ נפלאה, אבל אל תשאל איזה שכנים שמתי להם. רבי מאיר חי בשכונה כזאת, אולי הוא היה חי ביקיר. ואותם שכנים אבו מצאו ליטובה, אני לא רציתי להגיד את זה. אבי קבאי רבי מאיר רחמי לוי כאיחד אלימותו, ביקש שימותו. אמרה לברוריה דביתה, הוא מאיפה החלטת את זה? פי המוסר שלך או על פי המוסר האלוקי? מה ידעתך? משום דכתיב איתמו חטאים? מי כתיב חוטאים? חטאים כתיב. לא רשום איתמו חוטאים, חטאים. ועוד, שפיל לסייף הדקה, תמשיך להמשך הפסוק. ורשעים עוד אינם. מה, כיוון דאיתמו חטאים, ורשעים עוד אינם? לא, הם יישארו. גם אם יפסיקו החטאים להיות הרשעים קיימים, אז מה צריך לעשות? אלא באי רחמי עליו דלהדו בתשובה, אז הורשעים עוד אינם. באי רחמי ועדו בתשובה. באה ברוריה ואומרת, אל תפעל על פי החיצוניות שהם נראים רשעים וצריך לאבד אותם. תצא החוצה. אל המוסר האלוקי. זאת הגבורה. תעצור רגע, תכבוש את יצריך שאומר לך להרוג או שאומר לך לא להרוג, תכבוש אותו ולך תבדוק אותו על פי אמות המידה האלוקיות, כי אחרת אתה מאוד מהר תתגלגל למרחם על אכזרים, סופו להתאכזר על רחומים. הבירור שהמלחמה אמורה לעשות בעם ישראל, להוציא מתוכו את הפנימיות, את הסגולה הישראלית, זאת הגבורה שיודעת לברר ולדעת מהו המוסר האלוקי בעולם ולקדש את שם המוסר הזה בעולם. כי קידוש שם השם בעולם זה רוממות הצדק האלוקי בעולם, זה רוממות המוסר האלוקי בעולם. הגבורה הישראלית שצריכה לצאת מתוך המלחמה, זאת הנקודה שללמד את העולם להסתכל על המציאות עם יפה עיניים. לא רק על פי הדמוני, אלא עם יפה עיניים. וזה צהל האמיתי. צהל האמיתי זה לקחת את הדמוני, לקחת את אסב, לקחת את ההשתלשלות של אסב, את יוון, מה ששמעון הצדיק מפחד, לקחת אותה. אבל להישאר עם כל יעקב, להישאר עם יפה עיניים. וזה אותה פסקה נפלאה שהרב כותב באורות התחייה, מקום מספר 11. ההתעמלות, לכאורה מילה גסה, מילה יוונית, מילה של שיעבוד לגוף, שצעירי ישראל עוסקים בה בארץ ישראל לחזק את גופם. בעברית פשוטה, מכוני כושר, סיירות, סיירת מטכ"ל. איך אני דואג שזה לא יהיה אדמוני? בשביל להיות בנים אמיצי כוח לאומה. אם הם עושים את זה לא לעצמם, המניע שלהם הוא לא מה שבתוכם, המניע שלהם הוא לא האני, אלא המניע שלהם הוא בחוץ, אז היא משכללת את הכוח הרוחני של הצדיקים העליונים, העוסקים בייחודים של שמות הקדושים, להרבות אבלתת האור האלוקי בעולם. סיירת מטכ"ל, אם היא עם יפה עיניים, היא שווה לצדיקים העליונים שמקדשים את שם השם. ואין גילוי אור אחד עומד בלא חברו כלל. אני קופץ כמה שורות למטה, שורה שמתחילה בכללה. עבודת הקודש הזאת מעלה את השכינה מעלה מעלה, כי עלתה על ידי שירות ותשבחות שאמר דוד מלך ישראל בספר תהילים. כאשר מוצאים ומחברים את הדברים ביחד, זאת שיא הקדושה. וזה צהל. צהל זה הדמוני עם יפה עיניים. זה מה שצהל צריך להיות. זה הרוח שאנחנו צריכים לדעת להוציא. ואת האמת, ואני לא אומר את זה רק מניסיוני הגדול בצבא, שהוא כזה קטן, אבל ממה שכולנו שומעים וכולנו קוראים בתקשורת, ניסיתי להיזכר תוך כדי הדברים, קטונתי מלדבר בזכרו, ועוד יותר מחילה ששכחתי את שמו, אותו אלוף משנה מסיירת מטכ"ל. מורנו, השם ייקום דמו. מה שם מלא? מנואל מורנו. כשאתה רק אומר את השם הזה וזה. לא הכרתי אותו. הכרתי אותו כמו שכל אחד מאיתנו קרא בתקשורת. אתה מבין מה זה אדמוני עם יפה עיניים. שמוריד את הדרגות כי לא בי עסקינן. לא בכבוד שלי עסקינן. אלא בכבוד של מעלה. מול הכבוד של מעלה זה משנה, זה דרגה אני, זה דרגה אתה. זה הכוח האמיתי. זאת הגבורה הישראלית. וזאת הגבורה שאנחנו צריכים לרומם. זאת הגבורה שאנחנו צריכים לברר מתוך המלחמה הזאת. זאת הגבורה שאנחנו צריכים להרים על נס כדי שהיא תהווה אור לכל האומה כולה. גבורה שיודעת לבחון את הכל מתוך המציאות האלוקית, מתוך האמת האלוקית, מתוך יפה עיניים. דוד הורג על פי סנהדרין ולא על פי עצמו. זה הבירור שהאומה הישראלית צריכה. ואם נברר ונדחוף קדימה, והעגלה הזאת היא הולכת קדימה, ואנחנו רואים את זה, הגבורה הישראלית התגלתה, אפשר היה לראות את זה. אז אור ורוח המשיח באמת עולה. וכמו שהרב כתב, שיש מלחמה גדולה בעולם, מתעורר כוח המשיח. כל התור נשמע בארצנו. ואם לרגע נדמה לנו שאולי זה לא כל כך הולך, אני רוצה לסיים פסקה בהמשך שכותב הרב, ואל יפלא אם יש חסרונות במהלך החיים של העוסקים באימוץ הגופני ובכל החיזוקים הארציים שבישראל, כי אפילו הופעת רוח הקודש צריכה בירות, צריכה ברור, כי תערובות צחצוחי טומאה שמתערבים בה, אבל היא הולכת ומתארת, מתקדשת ומתבררת, פודה את עצמה מגלותה של התרבות החיצונית, מחילה מכבוד תורתו, עד שבאה לכלל דרך צדיקים, ואור נוגה הולך, ואור עוד נכון היום. זה תהליך. זה תהליך של ברור מתערובות סכסוכי טומאה. איך עושים את זה? מבררים את החיצוניות. מבררים שלא נהיה אדמוני בלי יפה עיניים, אלא אדמוני עם יפה עיניים, שהורג מדעת סנהדרין. שזה הכוח של הגבורה הישראלית. לכבוש את היצר ולצאת החוצה. היא רצון שנזכה לברר את הכוח הזה, ונזכה לראות פעמי משיח תתקנו במהרה בימינו.
היות והרב רואה את הבתים שיקיר כל יום לייב, לא צריך תמונה. אז זה הזמן להזכיר שני דברים קטנים. קודם כל אנחנו שמחים ומודים למכון מאיר שאיתנו כל הזמן. אנחנו משודרים הפעם לא באופן ישיר, אבל אפשר לראות את כל השיעורים של הבא ברב הזה ושל כל הקודמים. באתר של מכון מאיר, כולם מוזמנים לבוא, להיזכר וללמוד. בחוץ יש שולחן שבו המכון מאיר מוכר מהדיסקים עם שיעורים, כל דיסק 25 שקל, מלא בשיעורים בין פי 3, הרבה הרבה שעות של לימודי תורה. מעבר לזה, אנחנו